בעלותך, סיוון, תשע"ה. אני לא אגדיר את הכותרת עכשיו של השיעור, אבל אני רוצה להכניס לנו בדעתנו, בהבנתנו, התבוננות מזווית אחרת על מה שקורה לנו כל החיים. ואנחנו טובים בזה. טובים אולי אפילו מאוד. אבל לפני שנתחיל להגדיר, אני רוצה לבקש מכולם לפתוח בפרק ת' אם אפשר פה לפתוח בבקשה. פרק ת' פסוק י"ח. בפרק ת' פסוק י"ח בפרשת בעלותך, ספר במדבר, אומרת התורה, מי רוצה לקרוא בבקשה, בקול? כן, יונגרייט, בקול.
על פי אדוני יסבלו בני ישראל, ועל פי אדוני יחנו, בכל ימי אשר ישכון הענר על המשכן יחנו.
קרא, עד פסוק חף כולל, ובעריך.
ובעריך הענר על המשכן ימים רבים, וישבלו בני ישראל, ושמר אדוני כבר יסבלו.
ויש.
ויש. ויש. הענן ימים מספר על משכן, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יסבלו.
יפה. כלומר, פה יש לנו למעשה תיאור פשוט, כאילו תיאור מצב שעל פי השם עם ישראל במדבר נוסע.
ויש ענן מעלה.
ועל פי השם עם ישראל במדבר חונה. פעם דיברנו על זה, אם היו 42 מסעות כמו שאנחנו סופרים בפרשת מסעי, והיו 40 שנה במדבר, אז היו תקופות שעם ישראל עמד במקום אחד הרבה זמן, חודשים, לפעמים אולי יותר משנה. ורבותיי, זה נשמע מאוד פסטורלי. בסדר, זה עם מקום אחד, החיים זורמים, אנחנו שוכחים נקודה מרכזית אחת. נקודה מרכזית אחת ברורה. משה רבנו אומר לעם ישראל, מה תכלית יציאת מצרים? מה עיקרון יציאת מצרים? מישהו זוכר? קבלת תורה? לא. להגיע לארץ ישראל. כלומר, לחזור לנחלת אברהם, יצחק ויעקב. תארו לעצמכם שאתם פה ואומרים לכם שהעניין שלכם זה לסיים את הישיבה התיכונית. זה כן. המטרה. מתחילים בכיתה ת' ונמצאים בישיבה התיכונית 40 שנה עד שמגיעים. זה לא מקובל. אבל אדם לא מסתדר עם זה. כי כל הזמן הוא נמצא במצב שהוא לא מגיע לאן שאמרו לו. הוא לא רואה את הסוף. הוא לא רואה את עצמו מגיע ליעד. עכשיו, בואו נדלג בבקשה לפרק י' א'. תדלגו בבקשה לפרק י' א', והפרק הוא פה קצת ארוך. הפסוקים שאני רוצה לדבר עליהם, אז אני אקרא אותם ברשותכם. אומרת התורה, והיה העם כמתעוננים רע באוזני אדוני. וישמע אדוני, ויחר אפו, ותבער בם אש אדוני, ותאכל בקצה המחנה. אז פתאום אנחנו רואים שיש תלונות. וזה כל כך הגיוני. כל כך מאיר את עינינו למציאות חיים סבירה, נורמטיבית. אומרים לי שאני בדרך לארץ ישראל ואני 40 שנה תקוע במדבר. אין לי סבלנות כבר. די, נמאס. רוצה לסיים, רוצה להגיע ליעד. אז יש תלונות. אתם מכירים את הסיטואציה הזו? אני ראיתי דבר כזה פה באיזה מקום, אולי במשרד, אולי פה באיזה מקום בישיבה. מרים אבא, אומר לילד לפני בר מצווה, אומר לו, תראה, בעזרת השם, עוד זמן קצר אתה בר מצווה. הגיע הזמן שבמקום להיות בחוץ עם החברים שלך, תיכנס לתפילה, במקום להיות בבית הכנסת ולדבר, תתחיל להיפלל, הוא בא בר מצווה. ורואים את המחשבה של הילד כאילו בציור הזה, שהיד אומר, מעניין, מתי לאבא כבר יהיה בר מצווה? זאת אומרת, שיש פה מסר כפול, מסר שלא מסתדר. במילים אחרות, כולנו מכירים את זה בכל בית. שאמא אומרת, או אבא אומר לילד, תסדר את החדר, או תוריד אשפה, והתגובה המיידית היא עוד רגע, עוד מעט, תכף, עוד דקה. ועובר זמן, ואותו אב או אם אומרים לילד, נו, מה יהיה? מה קורה איתך? אני רוצה את זה עכשיו, מיד, עכשיו. ונעפור את הסיטואציה, הילד פונה לאב או להם ואומר, אני צריך כסף, אני צריך שמישהו יבוא איתי למשרד הפנים, להוציא תעודת זהות, אני צריך משהו שמישהו ההורה יעשה וההורה אומר, טוב רגע, סבלנות, מה אין לך סבלנות? והילד עומד ואומר, רגע, לא הבנתי, שביקשת ממני משהו, לא אין לך סבלנות, עכשיו, מיד. וכשאני מבקש ממך משהו, אתה רוצה שאני אהיה עם סבלנות. מה המסר שעולה? שלמבוגרים, למבוגרים מותר שלא יהיה להם סבלנות. אך כשאני אגדל, אני עכשיו אהיה סבלן, סבלן, סבלנות, שורש המילה היא סבל, אני אסבול עכשיו, כשאני אגדל אני כבר לא צריך את הסבלנות, אני אהיה חסר סבלנות.
זה
למעשה מסקנה מוטעת שנובעת מתוך מציאות. אני קורא את החיים בבית. על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, זה מאוד יפה. אבל באמצע, עם ישראל עובר תהליך. תהליך מורכב מאוד, של 40 שנה עקוד בדור. ואומר עם תועי לבב הם, והם לא ידעו דרך חי. הקדוש ברוך הוא מחנך את דור המדבר למה? למידת הסבלנות. משום שבלי מידת הסבלנות, האדם עצבני כל הזמן. האדם כועס כל הזמן. האדם לא מרוצה כל הזמן. ומזה מגיעים למה? למה שקראנו בפרק י"א, הפסוק הראשון, נחזור. ויהי העם כמתאוננים. יש תלונות. מתחילים להתלונן. על מים, על צלב, על בשר, על המן, גם הדברים החיוביים נראים מה? שליליים. אם כן, הנושא שלנו היום יהיה על התלונות והתאוות. מה שגורם לנו להתלונן לכאורה, אנחנו מתלוננים על דברים שאנחנו חושבים שהם מה? מוצדקים לדעתנו. אבל האם באמת התלונה נכונה? ממה היא נובעת? מה השורש של התלונה? וזה לא משנה באיזה תחום. והמילה תאווה בדרך כלל מובילה את בני האדם לחשוב שמדובר על תאווה של הגוף, תאוות אכילה, תאוות שתייה, תאוות יצר המין. זה בטעות. כל המושג שנקרא תאווה, עניינו, התגברות של הרגש האנושי, שרצונו, וזה לא משנה מה, יתגשם וימומש לפי הגדרים שלו. אני אתן דוגמה חדה, הפוכה שנבין. אדם שרוצה לגמור שס בשלוש שנים, וכולו בוער, הוא דבר יפה, דבר מכובד, אבל זאת תאווה, אם היא באה מצד ההתרגשות. היא לא באה מצד הבחינה השכלית של היכולות שלו, של המצב שלו, והאם הוא מקבל על עצמו קבלה מעשית, לא על דרך המקובלים, אלא עניין שהוא מקבל בו מסוגל לבצע. כי אם הוא מקבל על עצמו דברים שהוא לא מסוגל לבצע, הוא יקשל בהם, הוא יתאכזב מהם, הוא יעזוב אותם. כי אין לו את מידת הסבלנות והתלונה שלו כלפי עצמו, במידה והוא נכשל, בקבלה שהוא קיבל על עצמו, תהיה קטנה מאוד. הוא יאשים את כל הגורמים מסביבו, שהם אלו שהכשילו אותו במטרה. אלו חיינו. תתבוננו כל אחד לחייו הפרטיים. זו הצגה של מציאות החיים שאנחנו חיים בכל רגע ורגע. כן, שורש של כל תלונה בנפש האדם באה מתאווה. וזה צריך להדליק לנו נורה אדומה, זהירה מאוד, שהיא תהיה דולקת כל הזמן. אבל היא תדלק בצורה חזקה כאשר אנחנו נתחיל להתלונן. וזה לא משנה על מה, על ההורים, על הקדוש ברוך הוא, על חברים, על מורים, על רמים, לא משנה מה. כל תלונה, רמזור אדום, אתה פועל על פי תאווה, על פי רגש, ואתה איבדת את היכולת שלך להיות סבלן. 40 שנה במדבר הוא חינוך לסבלנות. ולכן אנחנו רואים במשך כל תקופת המדבר עליות וירידות, משברים, זה אחר זה. כי היעד הסופי ארץ ישראל רחוק 40 שנה. בואו נראה את ההמשך. על מה התלונות? פסוק ב' ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל אדוני ותשקה אש. יש מושג של אש פיזית, לא מכירים את זה, יש דלקה, יש שריפה, אבל יש גם אש פנימית, ויש בעירה של האדם בתוך נשמתו, בתוך נפשו, בתוך כוחותיו, בתוך אותם הכוחות הפוטנציאליים שיש בו. הוא צריך לראות, להיות על המשמר שהאש הזו תבער בצורה הנכונה. יש מדורשי דרשות שאמרו על זה על הפסוק, ואש על המזבח תוקד בו לא תכבה. יש אש שהיא אש קודש לאדם, זה הנשמה שלו. צריך לדאוג שלא תכבה. אבל מצד שני יש פסוק, כי תצא אש ומצאה קוצים. כשאש בוערת יש סכנה אם היא לא מושגחת. כאשר אדם מתלונן והוא מתרגל להתלונן על כל דבר, זו אש שיוצאת ומצאה קוצים. אין לו בקרה, אלא הוא חסר סבלנות, הוא רוצה את מה שהוא רוצה באופן מיידי. הוא מאבד את היכולת של שיקול הדעת. כן.
אבל לכל בן אדם יש טענות שהוא לא מרוצה מהכל. אין בן אדם שמרוצה מהכל ב-100%.
אחי, זה מה שאני אמרתי, זה מציאות חיינו. אני רוצה יחד איתכם היום ללמוד שהתלונות, לפני שנתלונן, נבדוק מה השורש שלהם. כי התלונות ברובן אין להם יסוד. הן לא נכונות. זה עיוות במסקנות שאתה מסיק ולכן אתה מתלונן. עם ישראל במדבר יש לו תלונות על הקדוש ברוך הוא. כי הם רוצים להגיע ליעד. לארץ ישראל. לכן מתלוננים כל היום. אבל הם לא מבינים את השורש של הרעיון. מה זה ארץ ישראל? מי הולך לגור בארץ ישראל? מי ראוי להיות בארץ ישראל? זה לא ברור להם. הם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא מלמד אותם, מחנך אותם, שצריך סבלנות בחיים. צריך אורך רוח בחיים. אי אפשר לפעול על פי אינטרסים אישיים בעכשיו ונכון לעכשיו. ושלום עכשיו, ומשיח עכשיו. זה לא עובד. כל דבר לוקח לו זמן, כל דבר הוא בתהליך. כולכם נפגשתם עם עובדה כזו, שאדם לוקח כוס שהיה במים קרים, ומוזג מיד מים חמים והכוס מתפוצצת. הדברים לא הולכים כך בחיים. אפשר לשים מים חמים באותו כוס, אבל צריך, איך אומרים, לתת לה רגע לנשום, להכין אותה לקבל את הצורה החדשה. עד הכוס תהיה עם מים חמים, שמים כפית בפנים, פעם אמרו לי, בדקתי נכון, אתה שם כפית בפנים של מתכת, אתה שופך מים חמים, לא קורה כלום, כי המתכת מקבלת את החום, וזהו, מנטרלת את הסכנה. למה לא חשבתי על כפית? כי אין לי סבלנות. הכל עכשיו. ממשיכה התורה ואומרת, ויקרא שם המקום ההוא תבערה. כי בערה בם יש השם. נכון? יש נזק. הנזק לא תמיד נראה. אם מה אנחנו היינו חיים במצב, שעל כל איסור דרבנן או דאורייתא, כשאדם היה עובר, הוא היה נענש מיד, לא היינו שורדים 24 שעות. לקדוש ברוך הוא יש סבלנות. לכן אנחנו יכולים לחזור ולשוב ולחתור באותם החטאים לאורך ימים ושנים. ומה הסיבה? תשאלו כל אדם חוטא. למה? למה אתה ככה עושה? אתם תקבלו תשובות מגוונות ביותר. שורשה מהו? חוסר שביעות רצון בפן הרוחני ובפן הגשמי. זה המכנה המשותף. האדם אין לו סבלנות. הוא רוצה הכל עכשיו. המשיכה התורה ואומרת, והספסוף אשר בקרבו התאבו את האהבה, כפשוטו, למען תאבים, וישובו ויבכו, גם בני ישראל, ויאמרו ביחדנו בשר. מקודם, לפני רגע, קראנו פסוק א', ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, על מה? התורה לא אומרת לנו אפילו על מה יש להם תלונות. בפסוק הזה שקראנו עכשיו, פסוק ד', ברור, יש הספסוף, ערב רב, שמתלונן. על מה? לא, בוא נקרא את הפסוק. והספסוף אשר בקרבו התאבות אהבה, למה? לא יודע, מה זה משנה? העיקר להתלונן, מה אכפת לנו? תלונות בכיף. אם נציב תלונות הציבור, יאללה, שולחים לו תלונות, מתלוננים על הכל, על הענן ועל האש ועל המים ועל המדבר ועל הרוח, שמש, ירח, מה שבעבדים שלה, העיקר להתלונן. למה אני אומר שזאת הסיבה? למה אני אומר שלא ברור מה הם התאבו? כי המשך הפסוק אומר, וישובו ויבכו גם בני ישראל. בני ישראל מצטרפים לאווירה של תלונות השווא. אבל לבני ישראל יש איזו סיבה. ויאמרו, מי אחר לא בסך? עם ישראל מתלונן שאין לו מספיק שיחים על האש. אין לו מספיק אנטריקות. הוא לא עושה מספיק נקניק או כנפיים על האש. אין לו בשר. איזה תלונה. היה חסר להם עד עכשיו משהו? מים יש, מן יש, מה חסר לך? לא. יש אווירה של תלונות? יאללה, הולכים. נמצא סיבה. אנחנו רוצים בשר. ועכשיו שימו לב, איך כאשר אדם מתלונן תלונת שווא, כל הדברים החיוביים שקוראים לו אינם. והזיוב אחר זיוב ושקר אחר שקר תופס את המקום המרכזי לא רק בתלונה, אלא כבסיס לתלונה וכציור תמונה כביכול של אמת. בואו נראה, סגרו בהמשך. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים, ואת החציר, ואת הבצלים, ואת השומים. וואו, איזה ארוחה צמחונית להפליא. אתם לא רואים את הסתירה? כל כך טוב היה במצרים, תענוג על האדמות. היינו הולכים לעבודה בשמונה, חוזרים הביתה, והיינו מקבלים חינם על חשבון פרעו, אבטיחים, קישואים, חציר, בצלים, שומים. וואו, איזו ארוחה מדהימה במסעדה פרעונית מצויה, צמחונית להפליא. כן.
תלו לזה,
הם כבר
היו
בתוך
זה,
אז מתי שהוא ימצאו
מהר, אז
היה להם קשה... כן, אבל פה אחרי השנה השנייה כבר הם שכחו איך זה היה. אבל בתלונה הם משווים את חיי עבודת הפרך ויצעקו בני ישראל אל השם. מתוך העבודה. כל כך טוב היה לכם יום. מול חיי החופש כאן, מול מים שיש לכם כל הזמן, מים שיש לכם כל הזמן, שהכל נעשה בשבילכם, אתם לא צריכים לדאוג לכלום. אז המצב במצרים זה המצב האופטימלי, אנחנו מתגעגעים. תארו לעצמכם שהאדם נמצא באי בודד, אדם נמצא במאסר, אדם נמצא לו עליכם ולא עלינו, חולה במחלה קשה. ברוך השם, ההוא מהעיר בודד, מצאו אותו חזר הביתה. ההוא ממאסר יצא לביתו. החזיר את חובו לציבור, כך קוראים את זה היום. האדם החולה עברי. ופתאום אחרי את התקופה, האדם החולה אומר, וואו, לא הסתדר לו עם איזה משהו, עם העירייה, או עם עניין אישי, הוא אומר, איך אני מתגעגע לבית חולים? קיבלתי אוכל קבוע בשעות מסודרות, קיבלתי אינפוזיה, מנות דם, עברתי ניתוח, איזה ימים נפלאים היו אז! האדם שיוצא מבית הסוהר אומר, תשמע, אני כל כך מתגעגע לחזור בחזרה לכלא, היה לי אוכל חינם, בגדים בחינם. מה היינו אומרים להם?
בואו,
אתם לא שפויים. אתם פשוט לא שפויים? זה... שימו לב הלאה, אני בכוונה עוקב אחר הפסוקים. ממשיכים הלאה אותם בני ישראל, עם האספסים. ואתה עכשיו, נפשנו יבשה, אין קול. אתם מכירים את זה שבאים בבית המקרר פתוח והוא מלא כולו ואומרים, אין אוכל בבית? בואי נאמר שהוא לא רבוי. מה זה? סתכל את המקרר כולו מלא. מה אתה רוצה? שיאביסו אותך? מה זה מסעדה? במסעדה משלמים. קח לחם, קח ירקות, תאכיל לך אוכל, תאכל, המקרר מלא. אין אוכל בבית. זו תלונה. אני מתלונן שאין אוכל בבית. זה אמת? לא. אז מה אומרים בני ישראל? אנחנו נורא מסכנים. אנחנו במדבר. ואין כלום! אין קול! המקרר ריק! בלתי אל המן עינינו, יש רק מן, משהו כזה. אתם קוראים לאיזה עיוות נוראי אפשר להגיע של התלונה שלך היא לא אמיתית? השקר הופך להיות הדבר הכי נכון שיש? הכל אתה רואה שלילי? הכל מזויף? חוץ מהאמת, כי התלונה שלך הביאה אותך לזה. התורה פה במאמר מוסגר צריכה להסביר לנו, אנחנו לא היינו במדבר. אבל התורה רוצה להראות לנו איך צריך להתייחס גם היום לתלונות. אומרת התורה, הם אומרים שרק אל המן איננו. אפשר לחשוב שהמן היה איזה מין משהו כזה פסולת, משהו כזה, אומרים, לא טעים, משהו כזה שולי, משהו שבאמת מעורר חוסר רצון לאכול. אז אני מבין את התלונה. עדיף לאכול אבטיחים וקישואים מאשר כלום. אומרת התורה, לא. והמן כזרה גדו, ואינו כן הבדולה. זה משהו מאוד מיוחד. זה סופר של סופר של אוכל. ולא רק זה. אדם שיהיה לו אורץ צריך לקום לעבודה, לעבוד 8 שעות ביום, להביא משכורת. פה כמה שהם היו צריכים, שתו העם ולקטו לאסוף. ותחנו בעריכיים, או דחו במדוחה, או בישלו בפרור. היו עושים מה שרוצים איתו. תגידו לי, ראיתם פעם מאכל שאפשר לקחת אותו? תן דוגמה. גם לטחון אותו, או לאפות אותו, או לבשל אותו, מאותו סוג חומר גלם, וזה יצא טעים. פתאום, זה לא הולך. יש דברים שעושים בהם באש, יש דברים שעושים בהם בבישול, יש דברים שעופים. תעשה עם מה שאתה, כך חומר גלם, תעשה בו מה שאתה רוצה. מה שתרצה יהיה פיקס. יש לך דבר פלא מזה. אתה רוצה אבטיח? קח תמן, תגיד רוצה אבטיח, תרגיש אבטיח, לא הבנתי. ועשו אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשנה שמן. תגיד, פרסט קלאס. יפה, וברד את הטל על המחנה לילה, ירד המן עליו שלא תגיד, אולי, תשמע, אני שם אוכל על חול במדבר. נו, באמת, אפשר לאכול את זה? אי אפשר, זה לא נעים. אומרת לך התורה, לא, שתבין איך זה עובד. קודם כל יורד את שכבת הגנה, יש טל אחת, טל. אחר כך יורד על זה המן, ומלמעלה מחצה עוד פעם טל. אתה מקבל סנדוויץ' נקי. שמור, בקירור, כל הלילה, על הבוקר, אתה קם, יאללה, הנה מוכן, כך. אתם מבינים מה קורה? מה התלונה? על מה אתם מתלוננים? תאווה. בשר. רוצים בשר. ותענה כרגע על העניין של משה רבנו ששומע, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תשמע, מה אני אעשה, מאיפה אני אביא להם בשר? והקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר. וכתוצאה מזה יש לנו את הסנהדרין, כי משה אומר, תשמע, אני לא יכול לבד עם העם הזה, העם הזה הוא פשוט עם לא קונבנציונלי. במקום להכיר תודה, במקום להכיר את המציאות, מתלוננים בלי ערב, מחפשים כל הזמן מה להתלונן. אני רוצה לחזור בחזרה לדפדפו אחורנית לתחילת הפרק, לפסוק הראשון, ותשימו לב למה שאנחנו רגילים להתמקד. כפילויות. ויהי העם כמתאוננים. מה הבעיה בשלושת המילים הללו? יש פה מילה שמצריכה ברור. חף הדמיון. כלומר, באמת לא הייתה תלונה אמיתית. סתם. אבל עוד מילה. המילה הראשונה בפסוק. מה זה ויהי? היה צריך להיות כתוב מה? ויהיו. ויהיו העם כמתאוננים. מה זה ויהי? לשון יחיד. זאת אומרת, כולם היו בדיבוק אחד, בחיבור אחד סביב התלונה, ותראו איך שזה עובד גם היום. כאן בישיבה, מישהו מתחיל להתלונן, עוד אחד, עוד אחד, בתוך זמן קצר מאוד, מה? חבורה שלמה מתלוננת. על אותו דבר.
כל אחד.
כל אחד מנקודת הזווית שלו. אבל מתחברים. למה אתה מתחבר? זה לא התלונה שלך. כי גם לך יש תאווה. לדבר הזה, במידה כזו או אחרת. אתה מתחבר. אבל... ויהי זה לשון בכי, צער, ויהי בימי אחשוורוש. אומרים חז"ל, אין ויהי אלא לשון צער. ויהי העם כמתאוננים. במילים שלנו התבכיינו סתם. על מי? ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. וישמע השם. ויחר אפו, ותבער בם אש השם. בואו רגע נתבונן. באוזני השם? מה פורש באוזני השם?
באוזניים שלו.
כלומר באו, טיפסו השמיים, לחשו לו?
לא, הוא שומע הכל באמת.
יפה, אז מה זה באוזני השם? ויהי העם כמתאוננים רע, וישמע השם.
הוא שמע שמתנועם.
אז יפה, למה באוזני השם?
הוא שמע, הוא ראה.
אבל גם ככה הוא שומע ורואה. לא צריך להדגיש. כלומר, יהיה פה משהו מיוחד. לכן יסתכלו באונקלוס. אין לכם, למי שיש. אומר אונקלוס, ועמה עמה כד מסתקפין ביש קדם השם. מדברים רע על הקדוש ברוך הוא.
נו, אז הוא באמת שומע, אז למה?
רגע, עליו.
אז למה יש את ההדגשה?
מיד, זה בדיוק להבדיל. זה לא שהתלוננו והשם שמע, אלא כל התפיסה של עם ישראל במדבר שמצטרפים לספסוף, והם רוצים בשר, מה הם אומרים?
הם מתלוננים על השם.
הוא לא יכול!
כאילו בן אדם.
הוא לא מסוגל, לכן הוא מאכיל אותנו מן. הקדוש ברוך הוא לא יודע לעבוד. מה פתאום הוא הוציא אותנו ממצרים? מה פתאום הוא לקח אותנו? ובמינים אחרות, תזכרו מה שהתחלנו בשיעור. מה היעד? ארץ ישראל. ויעשו על פי השם, ויחנו על פי השם. נמאס כבר. למה הוא תוקע אותנו במדבר? אין לנו סבלנות. רוצים לגמור. רוצים עכשיו. רוצים מיד. ויחרה פה, ותיבה הבא, מש השם. זאת אומרת, שאנחנו מתבוננים על התאווה לבשר, היא תאווה שלישית בפסוקים הללו. ויהי העם כמתעוננים, ולא כתוב על מה, הוא כאילו סומר על הקדוש ברוך הוא, על הנהגת השם. אחר כך כתוב, האספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, ולא כתוב על מה. מה זה משנה? על משהו. ובני ישראל מצטרפים. והם רוצים בשר. מזה אני יכול להסיק אולי במסקנה של הקשר, שכנראה גם הם רצו בשר. יכול להיות. את האווירה הכללית. מתלוננים, יאללה בוא נלך על זה. אולי נרוויח. אבל שימו לב, בדרך כלל ידוע מן המפורסם. אומרים רבותינו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אפילו לחצי הוא לא מצליח להגיע. אם כן, מה תועלת בתלונה? אני רוצה לקרוא לפניכם מספר שורות מדברי הרש"ר הירש, שאולי ייתן לנו הבנה קצת יותר עמוקה על כל התלונות שלנו, ונבחין פתאום כמה שרובם הגדול זה שקר. אין איזה יסוד, והכל בא מצד תאווה פיזית או רוחנית, כלומר נפשית, ותו לא. וזה מכוסה בכל התירוצים הכי יפים בעולם. אבל זה שקר. ואנחנו מעוותים ומזייפים את האמת עד כדי המקרר מלא ואין שום דבר בבית. כמו שראינו פה. אלו הפסוק. מזכיר לנו. אומרת התורה, מה אומר העם? ועתה נפשנו יבשה, אין קול. אין כלום. אומר הרש"ר הירש, אם נעיין עוד בתרגילים, מבחנים האלה, שהשם חינך בהם את עמו, כלומר, במדבר, למידת הסבלנות, לדורות עולם, הרי נראה שלא המאמצים של המסעות הארוכים זה מה שהקשה על העם. זה לא הייתה הבעיה. אלא בעיקר ההמתנה הסבלנית בחניה ממושכת היא המובלטת כאן כניסיון לעם. אין הכתוב אומר דבר על משך זמן המסעות. גם בפרשת מסעי, לא כתוב כמה זמן היה כל מסע. אך הוא מזכיר פעמים אחדות את ההמתנה בשהייה ממושכת. נראה פה שהכתוב מדגיש בעיקר את הסבלנות של המתנה וציפייה ממושכת. זה עיקר העניין של החניה במדבר. אפי השם ייסעו ואפי השם יחנו. דבר זה מובן אם נזכור את המדבר הגדול והנורא, שלא הסביר פנים לעוברים בדרכיו, ונזכור בייחוד שהעם ידע יפה שבחוז חפצו לא היה במדבר, אלא מחוצה לו, כלומר ארץ ישראל. וכל שהייה באחד ממקומו במדבר הרחיקה אותו ממחוז חפצו הפתוח. בתרגילים אלו הקדוש ברוך הוא בכוונה מעכב את עם ישראל במדבר 40 שנה. בתרגילים אלו קנו את מידת הכניעה השקטה והסבלנות המצפה באמונה. במילים אחרות אומר הרש"ר הירש שמטרת השהייה במדבר היה ללמד אותם להיות סבלנים ולהגביר בהם את האמונה בקדוש ברוך הוא. וזה לא הולך בקלות, ממש לא. אנחנו היום הרבה הרבה אחרי המדבר, הרבה אחרי כניסה לארץ, כיבוש הארץ, התנחלות בארץ, ישיבה בארץ, בית מקדש ראשון, חורבן, בית מקדש שני, חורבן, ואנחנו שוב פעם בארץ ישראל. למדנו את הלקח?
אף פעם לא למדנו.
אנחנו ממשיכים להתלונן.
לא.
על כל דבר. איפה הפספוס? איפה נקודה שבה אנחנו מפסידים? עוד כמה דקות. איך זה יכול להיות? אנחנו לא רואים, אנחנו לא קראנו, לא למדנו, לא שמענו. קראנו, שמענו, למדנו. מה הסיבה? תסתכלו כולם בבקשה, פרק י' א', תדפדפו קדימה.
איזה פסוק?
בפרק י' א', בפסוק ל', שביעי, לא למדנו. למה לא למדנו? שימו לב. ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל. לאחר סמיכת סנהדרין, פסוק ל', י"א ל'. אני עובר ל"א. היה לנו באמצע הפסקה גדולה. התלונות, אחר כך תגובת הקדוש ברוך הוא, הספה לי 70 איש, יש כבר סנהדרין, יש את אלדד ומידד מתאמים במחנה, ופתאום אנחנו חוזרים לתחילת הרעיון, תחילת הפרק. היה תלונה על בשר, זוכרים? בסדר? ורוח נשא מעת השם, ויגוז סלבים מן הים, ויתוש על המחנה, כדרך יום כה, וכדרך יום כה, סביבות המחנה, וכעמתיים על פני הארץ. נורא מעניין. מה היה עם המן? הוא גם כן היה מסביב למחנה. שתו עם ולקטו. הוא אומר להם, כן, הרעיון שלכם שכאילו אתם מתאמצים לאסוף אולי, בואו נראה איך תגיבו עכשיו. והבשר שלהם מתפזר מסביב וצריך לאסוף אותו. ויקום כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחרת, רבותי, יומיים ולילה. איזו מסירות נפש לתאווה. לא נחים לרגע. במן היו צריכים בבוקר לקום לקחת וזהו, אומר לגולגולת. המרבה והממית, כולם היה אותו דבר. פה לא הפסיקו לאסוף. לאן? למקפיא. אין במדבר. זה התקלקל.
כל אחד רוצה עוד ועוד
ועוד. עוד, התאווה. עוד, עוד. לא מספיק לך, עוד. שני ימים ולילה, ויאספו את הסלב. הממית אסף 10 חמרים וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. הבשר עודנו בין שיניהם. תרם יקרת. שמו את הבשר בפה, עוד נזנו את הביס. ואף השם חרבם. למה פה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס? כי בהתנהלות הזו מה הם גילים? שבאמת התמונה הייתה מה? סתם, סתם, תאווה. סתם. ויחש שבעם מכה רבה מאוד.
כל מי שאחר.
כל מי שאחר.
היו כאלה גם שלא אחר וגם, לא?
כנראה שלא. היו אולי. סביר להניח שהיו כאלה שלא. המכה הגדולה הזו באה כשהעם במעשיו הוכיח שכל הרעיון התבסס על מה? על תאווה בלבד. התלונה הייתה על בסיס תאוותי יצרי. לא באמת. משהו שורשי נכון. לכן, ביקרה שם המקום ההוא, קברות התאווה. כי שם קברו את העם המתאבים, אומרים בחסידות.
יודעים איפה זה נראה.
כדי להתגבר על תאווה, צריך רק דבר אחד. לעשות מה שהפסוק אומר. כי שם קברו את העם המתאבים. צריך לגבור את התאווה. לגבור אותה. תאווה יכולה להוביל לתלונות שווא. ותלונות שווא מביאות את האדם לזיוף המציאות. ומזיוף המציאות אדם יכול להגיע לאובדן הדרך. הוא עבר את הסבלנות, הוא עבר את היכולת להתמיד. הוא מת בקברות התאווה. עם התאווה שלו. כי אין אדם מת וחצי תאווה בריאה. זה גם מציאות חיים. זה אומר כשאנחנו מסתכלים היום על כל אחד ואחד מאיתנו, על החיים סביבנו, וכמו שפתחנו בתחילת השיעור, היסוד והשורש לרוב רובם של התלונות שלנו הן לא מוצדקות, הן שקריות, הן לא אמיתיות. הן באים מצד תאווה רוחנית או גשמית. יש תאווה רוחנית שלילית, רבותיי. תדעו, למדנו את זה אצל הרב קוק, במידות, במוסר אביך. גם הדברים הטובים גוררים איתם מידות מצרניות, קרובות מאוד שהן נראות טוב, אבל זה לא נכון. ואי אפשר להימלט בזה, אלא אם אדם באמת מתבונן בני השכל, ולא נותן לרגש להוביל. וכולנו בתוך הסרט. יש ניצל, רוצים סטייק. כל הזמן תלונות. שום דבר לא טוב לנו.
כל הזמן רוצים יותר.
זה התאווה. לא צריכים לרצות יותר. חובה ללבונן אם צריך יותר. משהו אחר לגמרי.
יותר בכסף.
אחר לגמרי.
וזה גם הטבע של האדם, לא לרצות יותר.
זה לא הטבע שלו, האדם עושה את זה לעצמו לבד. טבע האדם להסתפק במה שיש לו, הוכחה, תינוק. עדיין לא מושפע מכל האווירה הסביבתית. הוא רעב, הוא בוכה, רוצים לו לאכול, הוא שמח, נגמר עניין. זהו, יש לו משהו צריך. זו הלימוד בפרשה שלנו. התלונה והתאווה הולכים יד ביד. כל תלונה. שורשה בתאווה. אין תלונה אמיתית בעולם הזה. אם האדם הוא ישר. אם האדם מאמין בשם, אין מקום לתלונות. זה הזמן, כמו שראינו בדברי הרש"ר הירש. מטרת המסעות הייתה לחנך אותנו למה? בסבלנות, לאורך רוח. לא לתת לתאווה ולתלונה להתפרץ ולהוביל את החיים. כי הובלה על ידי תלונות ותאוות מובילה לקברות התאווה. אז מי שמצליח לגבור את התאוות, יצא חי. מי שלא יצליח, ימצא את עצמו קבור עמוק עמוק בחייו, האישיים, הפרטיים, המשפחתיים, הזוגים שהוא יקים. בבית מלא כלום. בבית שהאווירה בו תהיה שלילית. הכל יהיה ואין כלום. המקר יהיה ריק כשהוא מלא, והסלון אין ספה, ויש שם 1, 2, 3. והמיטות לא בסדר, ויש בכל חדר מיטה. הכל לא בסדר. זה הפרשה שלנו. לכן התורה באה ומציירת לנו את התמונה כפי שהיא. ויהי העם כמתעוננים, ולא כתוב על מה, אתם יודעים למה? תשים שם מה שאתה רוצה. והספסוף אשר בקרבו, יתעלו את האהבה, למה? תלוי בכלל, תרשום, תכנים. זה פרטי לגמרי. הבה נברח מהתלונות. תסתכל רגע באמת. באמת, לזכות לזה, זה סבל. כן, זה קשה. אבל זה מוביל למידת הסבלנות. למידת הסבלנות היא גדולה ועצומה. ומניסיון, ומידע. היא מצילה את האדם ממצבים קשים ביותר. אם האדם הוא סבלן, והוא לא מגיב מיד, והוא לא עונה מיד, והוא לא מחזיק מיד, הוא חושב רגע. הוא ניצל מאין ספור צרות. רק בגלל הסבלנות. היא רצון שנזכה באמת לעבוד על מידת הסבלנות. לגבור את התאוות שלנו, ועל ידם את התלונות שלנו. ונשים בצבא משותפת לשניהם, ונכתוב עליה, פה נגברו התאוות והתלונות, יהי זכרם לא ברוך. ונהפוך להיות בן אדם ראויים, ישרים, אמיתיים, שמחים, כי יש על מה. יהיה לנו שבת שלום.